טוב. אנחנו מקדמים בברכה את הרב ברוך גיגי, מראשי ישיבת הר עציון, שבא להעביר כאן שיעור במסגרת סדרת השיעורים של רבני ישיבת הר עציון בחשמונאים. הרב גיגי בוגר ישיבת פרחי אהרון מקריית שמואל, שעומד על פרשת דרכים כיצד להמשיך את חוק לימודיו כאן. אז האופציה שנבחרה זה לימודי אווירונאוטיקה בטכניון, לא פחות. אז אולי הטכניון הפסיד מהנדס מוצלח, אבל עם ישראל ודאי הרוויח תלמיד חכם גדול מובהק. בכל זאת, אולי בזכות, כך על פי עדותו, חבר שהזמין אותו לסוף שבוע בשבת בישיבת הר עציון, כשהוא נכנס לבית המדרש, זה לא היה בית המדרש זה היום, אלא בית המדרש של סתיו שילם את ה', הוא הציץ ונפגע, הוא יוצא נכון הציץ ונשבע באותו לימוד מיוחד שקיים בבית מדרש של, של הגוש, שהוא הלימוד היסודי, המעמיק, הרציני, עם חיות רבה, עם דיבוק חברים, כל אותם הדברים, התמהיל הזה שכל כך מוכר לנו ובאמת משך את ליבו. משם הוא בעצם היה במסגרת ישיבת ההסדר שהייתה אז 4 שנים, שנמשיכה לכדי 7 שנים. פרק זמן היה רם בישיבת מעלות וחזר להיות בסגל הרמים של ישיבת הר עציון, וקטונתי מלהכביר מילים עבור מעלתו, אבל בשנת תשס"ו התבקש להצטרף לסגל ראשי הישיבה, להצטרף אל הרב מידן, להיות מראשי הישיבה שבעצם מחליפים את הרב אהרון ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, והרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, וכמובן יותר מאוחר אנחנו יודעים להצטרף אל הקבוצה המכובדת הזאת, הרב משה ליכטנשטיין, שכולם ביחד הם מראשי הישיבה. הסדרה, השיעור הזה, כמו שאמרנו, במסגרת סדרת השיעורים של, של הר עציון בחשמונאים. השנה הסדרה הזאת מוקדשת לעילוי נשמת אבי מורי, הרי נקפרד משכבו, נמצאים עדיין בשנת העבד. והתבקשתי לומר משפט או שניים לדמותו. אז מבחינת המעט שמחזיק את המרובה, אני לא מתכוון לדרוך פה על הזמן של השיעור, אז אולי ננקוט במטבע שטבעו חכמים במצב שכזה לציין איזה, איזה נקודה אחת שבעצם מציינת את הדמות מבחינת האל הגדול הגיבור והנורא ותו לא. אז אספר שאבי הוא היה, למד בישיבת בני עקיבא בכפר עורב בתחילת שנות ה-60, שהיא הייתה עדיין ישיבה רק של שנתיים, עוד לפני שהרב נרי ייצב שם את משנת תורה ועבודה. שהוא סיים שם את הלימודים, המשיך בישיבת כפר חסידים, התחילה בזיכרון יעקב, אחר כך המשיכה בכפר חסידים, למי שמכיר את דמויות המופת שהובילו אותה, ראש הישיבה, רבי ללפיאן, תורת קלם, כל מה שקשור לזה, נחל מוצנח, שזה בעצם היה הסדר של אז, ומשם בעצם הוא נכנס לתוך תחום החינוך, ושרת בקודש כאיש תורה, כאיש חסד שנים רבות. ואם אני רוצה לאפיין אותו, אז אני אומר שהוא היה איש של תמידים כסדרם, פחות שמוספים כהלכתם. היה מחנך באם הישיבות, ישיבה בני עקיבא כפר עורב, קרוב ל-40 שנה. במקביל היה רם באם האולפנות, באולפנה בני עקיבא כפר פינס, גם קרוב ל-30 שנה. ומעל כל אלה, שרת בתור רב, די בהתנדבות, בתור רב של קהיליית מושב חיבת ציון, מושב ששכן לכפר הרועה. אני חושב שאפשר לדבר הרבה מאוד על קניית תורה ועל משמעות של לימוד תורה. אבל ברגע שאתה רואה את אבא שלך הולך שבת אחר שבת, במשך למעלה מ-50 שנה, מהלך מחצית השעה לכל צער כדי לתת שיעורי תורה לאנשים שחלק מהם זה אולי המפגש היחיד שלהם עם לימוד התורה, חלק מהם זה משהו יותר סדור. אבל ברגע שאתה רואה את הדבר המופלא הזה במשך כל כך הרבה שנים, בגשם, בחום, בכל מזג אוויר, אז נראה שהדברים, הנושא של קניין תורה זה דבר שהוא מובן מאליו. אז חבל על דאבים ולא משתקחים, תן לי פתור צורה בצורה החיים, והשיעור הזה יהיה לעילוי נשמתו. אני חוזר ומבקש ומברך את הרב לעלות ולתת את השיעור.
ערב טוב. אני מתנצל שאני עם קוסטה פה, זה פשוט מרוב חום בשבועות האחרונים, וחיים תחת המזגנים, אז קורה הדבר ההפוך שבן אדם מצטנן וחוטף מתקפות שיעול, אז אני מראש מתנצל. אני רוצה להקדיש את השיעור היום לעיון בנקודה שקשורה לתחילת הפרשה, אבל שחורזת בתוכה גם את סוף הפרשה שנקרא בשבת הקרובה. ככלל, ספר במדבר הוא ספר מעניין, כדאי לשים לב לנקודה הזאת בספר במדבר. ספר במדבר בעצם מתאר לנו את אירועי גלגולי עם ישראל לאורך שנות המדבר מצד אחד, ומצד שני בספר הזה אנחנו גם פוגשים מצוות רבות שזה מקומן. המעניין הוא שבניגוד למשל לספר בראשית שכולו אירועים היסטוריים, ובניגוד לספר ויקרא שבגדול כולו רצף של הלכות, ספר במדבר ממזג את שני העולמות האלה. ככה בכל פרשה יש לנו קטע שבו מספרים לנו על אירועים שהיו באותה תקופה, ואז נוטשים לרגע את האירועים, נותנים לנו קצת מנוחה, ועוברים לעשות כל מיני מצוות והלכות כאלה. ראו מה שקראנו רק אתמול בשבת, קראנו את פרשת המרגלים ואת סיפור המעפילים, ועקרונית אפשר היה ללכת ישר לקורח, אבל ראו את זה קצת ככה too much לתת בתוך פרשה אחת גם את המרגלים, גם את המעפילים, גם את קורח. אז עשו, בואו נעשה איזו הפסקה קטנה, ניתן כמה דברים ככה להתעברות, כל מיני מצוות רגועות יותר וכולי, מצוות ציצית ועוד, ואז נעבור לקורח. זה גם מאפשר פרשות על פרשת קורח עם ציצית, כפי שכולנו יודעים. אבל האמת שזה דבר יותר עמוק ויותר יסודי. בעצם ספר במדבר, שהוא ספר הדרך, ספר שמראה עם ישראל שיוצא כביכול מן החיתולים ומתחיל לצעוד את הצעדים שלו כעם. הצעדים הראשונים הם לא צעדים פשוטים, כל מי שמכיר ספר במדבר עם כל הקשיים שיש בו, הצעדים לא צעדים פשוטים. אבל מה שחשוב לתורה לתאר בפנינו זה עם שהולך, והחיבור הזה של שמיים וארץ, חיבור של אירועים היסטוריים, דברים שמתרחשים כאן על הארץ, בצד המחויבות הזאת של לעולם של תורה ומצוות, שני העולמות האלה הולכים כל הזמן יד ביד, צד בצד, לאורך כל ספר במדבר. ולדעתי זאת נקודה יסודית. יש אחר כך, אם לא נעסוק בזה, לפרשה שלנו זה קל להגיד, אז אני מיד נכנס לפרשה שלנו, אבל יש מקום להתחיל לבדוק למה נבחרו מצוות מסוימות דווקא בצמוד לאירועים מסוימים, כן? אבל זה יש שווה מה לדון. אבל אני היום בפרשת קורח, זה יותר קל, כי בפרשת קורח המצוות שנבחרו בתורה לפרשת קורח הן מצוות שמסדירות את היחסים בין הקבוצות השונות בעם ישראל, כהנים, לוויים וישראלים, כפי שמיד נסביר. וכמובן עניינה של פרשת קורח, גם האירוע ההיסטורי המרכזי, היה סביב המתח על ההנהגה. הטענה המרכזית בבסיס כל המתח על ההנהגה נגעה לטענה אחת יסודית שטען קורח: ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זאת הייתה טענתו של קורח. עכשיו, אם אף אחד לא שומע, אנחנו יכולים גם להגיד שכנראה קורח צדק בטענתו. לא נעים להגיד, אבל הוא צדק בטענתו. כי זה שכל העדה כולם קדושים, זה לא המצאה של קורח. זה אכן, הקדוש ברוך הוא אמר בפרשת יתרו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נכון? אז הנה, הקדוש ברוך הוא בעצמו ייעד אותנו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. וגם ספר דברים מדגיש פעמים רבות, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אם כן, אכן עם ישראל כולו הוא עם קדוש, כל העדה כולם קדושים. בזה קורח צדק. הוא טעה בשתי נקודות הכשילו את קורח. נקודה אחת היא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, או בספר ויקרא אנחנו קוראים קדושים תהיו. הקדושה היא אתגר, היא דבר ששואפים אליו, היא דבר שעמלים כדי להגיע אליו. הקדושה היא לא תכונה בנפש שקיימת, אתה קדוש, אתה תהיה קדוש אם תעמול על כך כדי שתהיה קדוש. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שבה קורח טעה היא שאומנם כל העדה כולם קדושים, אבל גם כשיש קדושה לכולם, אין זה אומר שכל הקדושים נמצאים באותה רמה. יש מדרג בעולם הקדושה. יש מדרג בעולם הקדושה, והקדוש ברוך הוא ברא ויצר קדושה בעולם שלנו, הן בקדושה של בני אדם, הן בקדושת מקומות, הן בקדושת זמנים, וכל אחד יודע שבקדושת הזמנים יש רמות שונות של קדושה. אינה דומה קדושת שבת לקדושת יום הכיפורים, ואינה דומה קדושת שבת ויום הכיפורים לקדושת יום טוב, ואינה דומה קדושת שבת ויום הכיפורים ויום טוב לקדושת חול המועד או לקדושת ראש חודש וכו'. יש לנו רמות שונות של קדושה. אותו דבר כמובן גם בקדושה במקום. ודאי אינה דומה קדושת קודש הקודשים לקדושת העזרה לקדושת ההיכל, וודאי לקדושת ירושלים, וודאי לקדושת כל הארץ, וודאי לקדושת כל העולם. דהיינו, גם כאן אנחנו מבחינים ברמות שונות של קדושה. אם כן, גם כשמדובר בקדושת האדם, גם שם יש רמות שונות של קדושה. ואיך הדבר הזה בא לידי ביטוי? אז אני מבקש לצורך העניין להתמקד בחלק המצוותי של הפרשה, ושם אני ארצה אחר כך להשליך על המבט הזה שדיברנו כרגע. לאחר כל המתחים וכל המבחנים עם המקל והשקדים והציצים והפרחים, כל הוויכוחים שהיו סביב הפרשה והשרופים והבלועים, אני לא אכנס כרגע לחלק הפחות סימפטי של הפרשה. בסופו של דבר, כן, מכנס הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ואומר להם את הדברים הבאים. תסתכלו בבקשה בדף שלפניכם, הפסקה הראשונה במדבר י"ח. ויאמר השם אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את ארון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את ארון כהונתכם, וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אך אל כלי הקודש ולמזבח לא יקרבו ולא ימותו, גם הם גם אתם, ונלבו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. כאן הקדוש ברוך הוא נותן לאהרון וללוויים, נותן את המשימות, אתם תהיו אחראים על עבודת המקדש, ולצדכם יבואו הלוויים ויעזרו לכם בשירות סביב עבודת המקדש. הנקודה הזאת של קבוצה מסוימת בעם שמקבלת משימה להיות אחראית על פעילות השוטפת של המקדש, כשהלוויים מסייעים ביד הכהנים, זו הכותרת. כשבעצם אם אנשים האלה מבלים את יומם בבית המקדש, מישהו צריך לדאוג להם לחיים הארציים שלהם. דהיינו, זה עם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עם שתהיה לו משימה כללית, והמשימה הגדולה של עם ישראל היא משימה של בניין הארץ ועבודת המקדש. אלה הן המשימות. עם ישראל בכללותו עובד בארץ, והכהנים והלוויים נמצאים במקדש, וזאת מערכת שיתופית. כולם שותפים בעשייה. מעשי הכהנים והלוויים במקדש נזקפים לטובת כלל ישראל, ומעשי עם ישראל בשדה, ועוד מעט נראה את זה, מעשי עם ישראל בשדה נזקף גם הוא לטובת כלל ישראל. תכף נראה איך זה בא לידי ביטוי. אבל לפני שאני נכנס לזה, אני רוצה אני מקווה שכולנו יודעים שיש בתורה שתי פרשיות עיקריות שעוסקות במצוות המעשר. פרשה אחת היא פרשתנו, פרשת קורח, ופרשה שנייה היא פרשת ראה בספר דברים. והשאלה שמתעוררת כשאלה יסודית שצריכים לשאול את עצמנו, למה התורה הייתה צריכה לבלבל אותנו? אני בדרך כלל אוהב שאם יש מערכת הלכתית מסוימת, למשל אם יבוא עליי היום יהודי ויגיד לי, שמע, אני רוצה להפריש תרומות ומעשרות, מה אני עושה? אז הכי טוב לי שאני אבוא ואסביר לו, תשמע, אתה רוצה להפריש תרומות ומעשרות? בוא, אני אגיד לך, תעשה א', ב', ג', ד', ה', והכל יהיה כתוב במקום אחד. אני לא מצפה שאדם יקבל איקס הנחיות במקום אחד, ואחר כך אגידו, זה לא הכל. יש לך עוד חצי תמונה, עוד תמונה שלמה, תמונה אחרת, יש לך במקום אחר. לא עובדים בצורה כזאת. אבל מה לעשות, התורה כידוע לכם לא עובדת אצלנו, והתורה, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה באופן כזה, שאכן בפרשת קורח, הקדוש ברוך הוא נתן רשימה מסוימת של אותן מתנות, או אותן מעשרות, ובפרשת ראה,
נתן הקדוש ברוך הוא רשימה אחרת. והשאלה שעוררה ועניינה את חז"ל, כמובן, מה היחס בין שתי הפרשיות הללו. מה שאני כאן מבקש היום להציג בפניכם זה לתת איזשהו הסבר של התופעה הזאת, הסבר מהותי של התופעה הזאת, ובסופו של דבר ייתן לנו, אני מקווה, גם הסבר טוב למקומו של כל אדם ואדם, וגם היום כולנו כאן בארץ ישראל, למרות שענייני תרומות ומעשרות אמנם אנחנו מחויבים בהם, אבל היישום שלהם היום הוא פרובלמטי במידה מסוימת, בגלל שיש לנו כל מיני מגבלות שעוד מעט נדבר עליהם. בואו נתחיל ונראה את התמונה. מורה ורבותיי, רקע הלכתי בסיסי ביותר לטובת כולנו, כדי שניישר קו מבחינת היסודות ההלכתיים. כל צמח, כל דבר שגדל בצומח שראוי למאכל אדם, שגדל באדמתה של ארץ ישראל, אסור לאכול אותו עד שלא מפרישים ממנו סדרה של תרומות ומעשרות. אסור לאכול אותו, הוא נקרא בלשון הלכה איסור תבל, וכל מי שאוכל בלי הפרשת תרומות ומעשרות חייב מיתה בידי שמיים. שיהיה ברור, זה הבסיס. ולכן מכל הצומח שגדל בארץ, ואני לא נכנס, יש חלק מן הדברים קשורים, אני אומר שוב, אני כרגע מיישר קו למינימום הנדרש פה במסגרת הזאת. מבין המתנות האלה אני אגדיר בקצרה את המתנות השונות. יש הפרשת תרומה שצריכים להפריש עבור הכהנים, יש אחר כך הפרשת מעשר שצריכים להפריש עבור הלוויים, שלב שלישי, הלוויים עצמם צריכים להפריש מתוך המעשר שלהם שהם קיבלו 10% מן המעשר שלהם לטובת הכהנים, זה נקרא תרומת מעשר. עד כאן פרשת קורח, זה מה שכתוב אצלנו בפרשה. בהמשך נבין למה רק זה כתוב פרשת קורח. אחר כך, בזה לא תמות לאותנו, כי אחר כך מגיעים לפרשת ראה, ובפרשת ראה יש מצווה נוספת שנקראת עוד פעם להפריש מעשר. זה לא אותו מעשר של פרשת קורח. המעשר של פרשת קורח נקרא בשפה הלכתית מעשר ראשון, והמעשר של פרשת ראה נקרא בשפה הלכתית מעשר שני. מעשר שני לא מפרישים אותו בכל שנה. מתוך 6 שנים שבין שמיטה לשמיטה מפרישים אותו 4 שנים, בשנה הראשונה והשנייה, בשנה הרביעית והחמישית. למה? נסביר בהמשך. בצד מעשר שני יש עוד מעשר, כדי שהחיים יהיו עוד יותר מסובכים. ואז יש עוד מעשר. מהו המעשר? יש מעשר עני. ומעשר עני גם כן לא מפרישים אותו בכל שנה. מפרישים אותו בשנים שלא מפרישים מעשר שני. דהיינו, בשנה השלישית ובשנה השישית. שנה השביעית היא שנת שמיטה, שם אין תרומות ומעשרות, כי כל הפירות הן הפקר, כל אחד יכול לקחת. מובן? זה פחות או יותר הבסיס, התשתית ההלכתית. עכשיו, כבר אמרתי שחלק מן המתנות האלה מוזכרות בפרשת קורח, חלק אחר מוזכר בפרשת ראה. אני רוצה לטעון שמה שמוזכר בפרשת קורח קשור ליחסי כהנים לוויים וישראלים, קשור לנושא הפרשה שלנו, למתח שקיים בתוך הפרשה, מי הם כהנים, מי הם לוויים, מי הם ישראלים, ולחלוקת התפקידים ביניהם. עניינה של פרשת ראה הוא נפרד לחלוטין, ואת זה נצטרך לבנות באופן מסוים כדי להגיע לשם. בוא נראה מה יש לנו בפרשת קורח. כמו שאמרנו, יש פה ויכוח על מי ראוי לעבוד במקדש. קורח רוצה להיות גם, כנראה, גם במקום משה, גם במקום אהרון. הוא רוצה להיות כהן גדול, אבל גם רוצה להיות מנהיג. הוא נאבק, הוא המנהיג שמוכן לקחת את כל התפקידים על כתפה. ובין הקבוצות הנאבקות כאן היו כאלה שנאבקו על ההנהגה של משה, וכאלה שנאבקו על ההנהגה של הכהונה, 250 הקטירה הקטורת ועוד. מה שיש לנו כאן בעצם בסופה של הפרשה, יש כאן הכרעה ברורה שבה הקדוש ברוך הוא מכריע לעין כל ששבט אהרון הוא יהיה השבט שיעבוד במקדש, ועם ישראל יעבוד בשדה. אם נשים לב היטב עכשיו, מה שהפרשה בסופה אומרת לנו, שכיוון שהכהנים והלוויים עובדים במקדש, אזי עם ישראל שעובד בשדה, שיש לו את הקרקעות החקלאיות, שזה מרכז הפנסה שלו, של העולם ההוא, כן? אז עם ישראל צריך לחלוק את פירותיו, את יבולו, יחד עם הכהנים והלוויים. איך עושים את זה? בואו נראה איך עושים את זה. אומרת התורה, אני ממשיך בקטע מספר אחד, בפסוקים שעוד לא קראנו. בפסקה השנייה שם. ועדיין בקטע אחד. וידבר השם אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם. כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר יתנו להשם לך נתתים. כאן מדובר על מצוות התרומה. מצוות התרומה, אדם צריך לקחת מן היבול שלו ולתת תרומה לכהן. מה זה תרומה? זה בסך הכל מן התורה, בעיקר הדין, תרומה זה לקחת מעט, הכמות המזערית, כמות הקטנה ביותר, ולתת לכהן. כי עיקר מגמת התרומה היא להגיד, אני יודע שכל מה שיש לי של השם. ולכן נשים לב היטב ונדייק בפסוקים, ראשיתם אשר יתנו להשם, עיקר מתנת התרומה היא להשם. השם אומר, ראשיתם אשר יתנו להשם לך נתתים. מה שעם ישראל נותן לי כהכרה שאני מעניק לכם, אני הקדוש ברוך הוא מעניק לכם את היבול הזה, אז אני רוצה לתת לכם את זה לכהנים. בלשון החז"ל זה יקרא כהנים משולחן גבוה כזכו. דהיינו, כהנים זוכים משולחנו של מקום. זאת התרומה, זה החלק הקטן של העסק. אני מדגיש עוד פעם, מדאורייתא, הכמות פה היא אפסית. היא לא... הכמות היא זניחה לחלוטין. זה, בלשון חז"ל, חיטה אחת, גרגר אחד של חיטה, יכול לפתור יבול שלם. אסם שלם, גרגר אחד של חיטה. כי כל הרעיון פה הוא רעיון סימבולי, לתת תרומה, להפגין ולהציר, כמו שאומר הרמב"ן בכמה מקומות, הראשית בכל מקום להשם. כדי להדגיש שהוא המקור של כל הטובה שיש לנו. זה שלב ראשון. השלב הבא הוא השלב שנותנים מעשר ללוי. ושימו לב היטב לפסקה הבאה. ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבודתם, אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חת למות. ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד, והם יישאו עוונם חוקת עולם לדורותיכם. ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. כי את מעשר בני ישראל, אשר ירימו לאדוני את תרומה, נתתי ללוויים לנחלה. על כן אמרתי להם, בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה. אומר הקדוש ברוך הוא כאן בפסוקים האלה, אני רוצה, אתם, עם ישראל, מקבלים את כל שטחי העבודה בשדה. הלוויים אינם נוחלים נחלה רגילה בארץ ישראל. הם לא מקבלים אחוזות ושדות וכו'. כשחלקו את ארץ ישראל לשבטים, הלוויים לא מקבלים. הלוויים גרים בשם מקומות. יש להם 48 ערי לוויים שמפוזרות בכל הארץ. כן? לזה יש גם מגמות נוספות שלא ניכנס עליהם עכשיו. אבל הלוויים מקבלים ערים, הם לא עובדי אדמה. מי עובד באדמה? עם ישראל עובד באדמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבני ישראל, בשביל לעבוד במקדש, צריכה להיות קבוצה שמסוגלת להתרומם מעל ענייני היום-יום ולהתקדש ולחיות בספירה של קדושה. זה הלוויים. המשימה הזאת הושמה עליהם, הוטלה על כתפיהם. אבל נשים לב היטב איך התורה מגדירה את המצווה של בני ישראל לתת מעשר ללוויים. ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. דהיינו, נחלת הלוויים בארץ ישראל היא המעשר. יש פה מתמטיקאים, אני מתאר לעצמי, אז ודאי אנחנו יכולים בערך לעשות כבר עכשיו חשבון, כן? שאם עם ישראל נותן 10% ללוויים, 10% מן היבול שלו ללוויים. אם נעשה חשבון בגדול כרגע, אנחנו נראה שהלוויים מקבלים קצת יותר, נכון? אם יש לנו 12 שבטים והלוויים מקבלים 10%, כל שבט אמור לקבל בערך 8% ועוד קצת, נכון? בשביל להגיע ל-100%. בינתיים הלוויים מקבלים 10%, נכון? אבל עוד מעט ניקח מהם קצת, אז לא ישאר להם יותר מדי, אבל זה פחות או יותר. זאת אומרת, מדובר פה על חלוקת שותפות. משל, למה הדבר דומה? לשני שותפים שיש להם שני מפעלים. אחד מפעל טקסטיל ואחד מפעל, לא יודע מה, של הייטק. בסופו של דבר, המפעל של הטקסטיל מייצר X רווחים, והמפעל הזה מייצר Y רווחים, מתחלקים ביניהם. חלוקת שותפות. זה מה שקורה כאן. יש עבודת המקדש, שהיא נזקפת לטובת כלל ישראל. כאן אין פרודוקטים, אין תוצרים שצריכים לחלק אותם. התוצר הוא עבודת השם. ועבודת השם שהלוויים עושים והכהנים יחד איתם עושים, היא נזקפת לטובת כלל ישראל. אבל העבודה החקלאית, עבודת הכלכלה, עבודת האדמה, לה יש תוצרים ברורים. את התוצרים הברורים האלה צריך לחלק אותם כחלוקת שותפות. ואני מדגיש חלוקת שותפות, ולכן התורה מדגישה, ולבני לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה. אבל הלוויים צריכים לקדם עוד שלב, ותשימו לב אתם לפסוקים הבאים, לפסקה הבאה. וידבר השם אל משה לאמור, ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם בנחלתכם, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. בואו נסביר מה נאמר כאן. הלוויים קיבלו מעשר, אבל אותו מעשר שהלוויים קיבלו, אני מזכיר, הוא בעצם הנחלה שלהם בארץ ישראל. זה כאילו הם עבדו והם הצמיחו את אותם 10%. ולכן התורה תגיד שאותם 10% שיש בידיים של הלוויים זה כדגן מן הגורן. זה בדיוק כמו שיש לישראל שהוא לוקח את הדגן וקוצר אותו ושם בו, מעמיד אותו, מעמיד ממנו גורן, דיינו מעמיד ממנו ערמה. גם הלוויים אותם 10% זה בעצם הגורן של הלוויים. ואז כשם שהישראל כשהוא מעמיד את הגורן שלו הוא חייב להפריש 10% ממנו לטובת הלוויים, גם הלוויים צריכים לעשות כך ביחס לכהנים. ולכן הלוויים שזה היבול שלהם צריכים לתת עכשיו, גם הם נותנים שתי מתנות. המתנה הזאת נקראת תרומת מעשר. ולו היה לנו זמן, יכולנו להשתעשע עכשיו ביסודות הלכתיים, לראות איך בתוך תרומת המעשר קיימים שני אלמנטים, גם התרומה וגם המעשר. רק מבחינה מתמטית, כולכם יודעים שעשרה אחוז ועוד אפס, כמה זה? נשאר 10%, נכון? כי הישראל מה הוא נתן? הוא נתן תרומה, שזה אפס, אמרנו גרגר אחד, נכון? והמעשר, שזה עוד 10%, 10% ועוד גרגר. גם הלוי נותן לכהן 10%, ואני אומר ועוד גרגר. מי שירצה, אני מוכן להסביר לו אחר כך איך הגרגר הזה בא לידי ביטוי בהלכה. אני אגיד משפט אחד כרגע, בלי להיכנס לפרטים. תרומת מעשר, בניגוד למעשר, שחייבים להפריש אותו בצורה מדויקת, 10% בדיוק, כן? בתרומת מעשר נאמר בהלכה שצריכים להפריש אותם באומד, דהיינו 10%, וקצת ככה בעין טובה, קצת לתת עוד משהו, והעוד משהו הזה נועד לחסות על התרומה. אם כך, מה שראינו עד כאן, בעצם פרשת קורח מסדירה את עבודת השם ועבודת הארץ של בני ישראל. עם ישראל שנמצא כרגע במדבר, הולך להיכנס לארץ ישראל, ושם יש סדר יום. סדר היום הוא סדר יום קבוע של עבודת המקדש עבור קבוצה מסוימת, וסדר יום של עבודת האדמה עבור קבוצה אחרת. הקדוש ברוך הוא רואה את כל כנסת ישראל, את כל עם ישראל כעם אחד. כולם כהנים, לוויים וישראלים נועדו למלא את היהודים הארציים והרוחניים. אני מדגיש, היהודים הארציים בארץ ישראל אינם רק יהודים גשמיים, יש להם גם משמעויות רוחניות, כמו שעוד מעט נראה. זה המבט הכולל. במבט הכולל הזה אומר הקדוש ברוך הוא, יש לכהנים תפקיד, יש ללוויים תפקיד, יש לישראלים תפקיד. בסך הכל, אם תשימו לב היטב, אחרי שהורדנו את האחוז הזה שהלוויים קיבלו מתוך 10%, קיבלו רק 9%, אז זה כבר מתקרב לסכומים, לממוצע, שבעצם כל שבט מקבל פחות או יותר, פחות או יותר, בשיעור לפי חלקו באוכלוסייה. זה אם כן פרשת קורח. תמה לה פרשת קורח. פרשת קורח נועדה להסדיר את היחסים הללו. בכך שכל אחד לוקח את הגידולים שלו, וכל אחד בעצם מפריש תרומה שנועדה להגיד זה של הקדוש ברוך הוא, ומפריש מעשר כדי לחלק את מה שיש לו עם שותפיו לעשייה, זה בעצם פרשת קורח. נעבור לפרשת ראה. בפרשת ראה התמונה קצת יותר מסובכת. למה? כי שם בוא נדבר על מעשר שני. אדם, אומרים לאדם, אחרי שכבר חילקת את זה, ברגע זה זה הפירות שלי. לשותפים שלי כבר נתתי, לכהנים, ללוויים כבר, סגלנו איתם את החשבון. עכשיו מה שיש לי נשאר שלי. עומד לתורה בכל זאת, תיקח 10%, ומה תעשה איתם? אתה לא צריך לתת לאף אחד. רק תיקח את 10% האלה מן הפירות, ובוא נהיה מה עושים. פסקה 2. דברים יודלת. עשר תעשר את כל תבועת זרעך יוצא השדה שנה שנה. ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר ושכן שמו שם. מעשר דגנך, תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך. למען תלמד לראה את אדוני אלוהיך כל הימים. סעיף ראשון במעשר שני. כשאתה מפריש את המעשר, מה אתה עושה איתו? אתה פשוט לוקח אותו. עולה איתו למקום אשר יבחר השם, לירושלים, ואוכל אותו בירושלים. זה כל תפקידך. אתה לא צריך לתת לאף אחד. פשוט לוקח את הפירות, מעלה אותם לירושלים, ואוכל אותם בירושלים. וכי ירבה ממך דרך, כי לא תוכל שאתו. אם אתה גר במטולה, אם אתה גר באלה, והמרחקים גדולים, ואין פירות באותם ימים כמו שיש פירות היום, מהונדסים עם כל הזה, עם אורך חיי מדף כזה של מאפשר לך לקחת אותם מכאן לכאן. פירות טבעיים, נורמליים, כן, לא כאלה נפוחים כמו שיש לנו היום, כן? אז הם אולי פחות נחמדים, אבל הם, זה פירות טבעיים. הפירות הטבעיים לא יכולים תמיד להחזיק מעמד כל הדרך, ולכן אם יחיד ירבה עליך הדרך, נותן את התורה מענה. אתה פשוט פודה את הפירות בכסף, לוקח את הכסף, עולה איתו לירושלים, קונה שם דברי מאכל בירושלים, ואוכל את דברי המאכל בירושלים. יש לנו מה שאני רואה כאן, שאיכפת וחשוב לתורה, שאדם ייקח חלק מן היבול שלו, להעלות אותו למקום אשר יבחר השם, ולאכול אותו שם. למה זה כל כך חשוב? מה איכפת לקדוש ברוך הוא, איפה אני אוכל את הדברים? ונאמר בתורה, התורה בעצמה אומרת למה? למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. אם אתה תיקח מעשר שני לירושלים, אתה תלמד יראת שמיים. טוב, אם מבטיחים לך ללמוד יראת שמיים כשאתה עולה לירושלים, כנראה שזה משהו מובטח. בוא נראה איך האכילה של הפירות בירושלים מלמדת אותנו יראת שמיים. תפכו את הדף. תסתכלו במספר 5. שם הבאתי מדברי התוספות מסכת בבא בתרא, כתוב שם כי מציון תצא תורה. אז הוא אומר שם, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה, כדי דרשינן בספרי למען תלמד ליראה. לפסוק שלנו יש מדרש שאומר, גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים, עד שיוכל מעשר שני שלו, והיה רואה שכולם עסוקים במלאכת שמיים ובעבודה, היה גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. דהיינו, בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה להביא אותנו לירושלים, כדי שכל אחד ואחד, גם זה שגר בפריפריה, כן, יחוש מקרוב יותר את המתח הרוחני. ובירושלים זה עיר של מתח רוחני, שם כהנים עובדים, שם יש רבנים, ראשי ישיבות, שם אפשר לספוג קצת את המתח הרוחני ואפשר לספוג יראת שמיים. זה פחות או יותר מה שאומרים התוספות. בלשון אחרת, בלשון אחרת אומר הרמב"ן שם במספר 6, תסתכלו רמב"ן בדברים י"ד, אני קורא בדברי הרמב"ן בשורה השלישית בסופה, דעתה באר כי הוא יחייב לאסר את כל תבואה זריך שיוכל אותו הוא עצמו ובניו לפני השם למען תלמד ביראת השם, כי הכהנים והשופטים העומדים שם לפני השם מורה התורה ילמדו הוא יראתו ויורו הוא התורה במצוות. דיינו, כשאתה בא לירושלים אתה לא יושב סתם ככה באיזה מסעדה ואוכל את המעשר שני שלך, אלא שם יש מערכת שיעורים מסודרת של כהנים ולוויים שנותנים שם שיעורי תורה והם למדים גם שיעורי מוסר, וככה אתה סופג יראת שמיים. אלה פירושי הרמב"ן והתוספות, ואני מוכרח לומר שפירושי הרמב"ן והתוספות הם פירושים יפים ונפלאים, אך בעיוני בכתובים לא מצאתי להם זכר, ואני רוצה להסביר מה אני מתכוון. כשאתה מסתכל בפסוקים, אני אצלי בפסוקים שלי וגם שלכם כתוב, ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשיו דגנך תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך למען תלמד לראה את השם אלוקיך כל הימים. מה שאומרים הפסוקים זה תאכל מעשר בירושלים אתה תהיה ירא שמיים. זה מה שכתוב, אני לא יודע איך, אבל זה מה שכתוב בפסוקים. ברור לי שהתוספות והרמב"ן רצו לקרב את זה לשכל, אז אמרו, מגיעים לירושלים, אתה לא נמצא סתם בירושלים. כשאני נמצא בירושלים, מציון תצא צורה, כשאני שומע עוד שיעור ועוד דרשה ועוד איזה שיעור מוסר, אז יש לך גם מתח רוחני בירושלים. כל זה יחד מביא אותך לאיזשהו מקום. זה מה שנאמר כאן. אבל אני אומר שוב, מן הפסוקים עולה תמונה אחרת. אני רוצה לנסות להבין ברשותכם את הפסוקים וגם את דברי רבותינו התוספות ברמב"ן, ולהסביר קצת מהי נקודת המבט שלהם ומהי נקודת הפסוקים, המבט של הפסוקים, ולמה יש פער בין שתי נקודות המבט האלה. אני רוצה להסביר כאן נקודה חשובה ויסודית. אחד הדברים, אחד המאמרי חז"ל המפורסמים שכולנו נוהגים לצטט פעמים רבות, זה מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מכירים כולם את המדרש חז"ל הזה? מפורסם, נכון? כשאתה שומע את הדבר הזה שמיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, כשאני שומע את המדרש הלכה הזה, כן? אז השאלה איך אתה מתייחס לזה. אז יש כאלה שמתייחסים לזה, והנה, תראה כמה עצומה וכמה יפה היא הלכה. ובוודאי זה נכון. אל לנו חס ושלום לזלזל בקוצו של יוד של הלכה. וזה נכון. אבל לעניות דעתי אני רוצה להציע פה שהמבט הזה שאין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה, זה לא דווקא בשורה טובה. כשאומרים לי אין לו לקדוש ברוך הוא ולמו אלא דלת אמות של הלכה בלבד, פירושו של דבר שכביכול הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא מצטמצם לדלת אמות של הלכה. וזה תולדה ותוצאה של החורבן. כלולי החורבן, כשעם ישראל נמצא במצבו הטבעי והבריא, כשיש שכינה בעם ישראל, אז המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא הוא לא רק מפגש של הלכה, הוא מפגש של בכל דרכיך דאם, מפגש שחובק את כל מרחבי החיים כולם. כן, מפגש שאומר לך שכשאתה אוכל פרי של מעשר בירושלים לפני השם אתה סופג יראת שמיים, במובן הכי פשוט של העניין. המשמעות של הדבר הזה היא, והרב קוק דיבר על הדברים האלה רבות וכתב על זה רבות, על כל המערך הזה, של יש אפשרות, ואני אומר את זה גם לנו, הרבה פעמים אנחנו אוהבים ונוח לנו יותר לצמצם את הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת, לבית המדרש, ללימוד, ואז מה אני עושה בכל היום שלי? אם אני עובד באיזשהו מקום שהוא לא קשור לתורה, אז ביום שלי אני, כמו כולם, אין ביני לבין עורך הדין שעובד, שנינו עורכי דין, שנינו עובדים באותו משרד, אין ביני לבינו ולא כלום, אלא שאני מדי פעם פורש לאיזה אי בודד ועומד מתפלל, הוא לא פורש לאי הבודד הזה, וסיימנו עכשיו את יום העבודה, אז אני פורש לבית הכנסת הזה, ואבא שומע שיעור תורה, הוא לא צריך לשמוע את שיעור התורה. אבל בשאר היום, בעבודה המשותפת שלנו, באותו מקום שאנחנו עובדים במשרד, אין ביני לבינו ולא כלום. רבותיי, הדיפרנציאציה הזאת, הדיכוטומיה הזאת, ההבדלה הזאת, הברורה, בין בית המדרש, בין עולם של תורה לעולם של... לעולם הכללי, לעולם של החיים, זאת חלוקה איומה, זאת חלוקה שנקראת, בבסיס שלה היא חלוקה גלותית. בבסיס שלה היא חלוקה גלותית. החלוקה של הגלות, שם מיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נמצא בדלת אמות של הרחב, וכל מה שחוץ לדלת אמות של הרחב, כי לכל הקדוש ברוך הוא לא נמצא שם. אבל ארץ ישראל היא ארץ שבה עיני השם אלוקיך בא תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה, שבה אדם עובד את השם ומתחבר לקדוש ברוך הוא בכל תחומי עשייה. גם כשהוא עובד את אדמתה של ארץ ישראל, גם כשהוא אוכל מפירותיה של ארץ ישראל. רק נדמיין לעצמנו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הניח אותו בגן עדן, לולא החטא הוא היה נשאר בגן עדן, הוא מנהל עליו שם משימות לעובדה ולשומרה. מהו לעובדה ולשומרה? איזה משימות הטיל הקדוש ברוך הוא על אדם הראשון בגן עדן? בסך הכל, מכל עץ הגן הכל תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. זה כל המשימות שהוא נתן לו, משימה פשוטה. מוריי ורבותיי, וזאת נקודת יסוד שחייבים לשים לב אליה, שעיקר הרעיון של הקדוש ברוך הוא כשהוא בא ואומר לנו קחו מעשר ותעלו אותו לירושלים ותאכלו אותו לפניי במקום אשר יבחר השם, בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו שעיקר אכילתו של אדם משולחן גבוה, גם כל אדם ואדם מישראל כשהוא אוכל, גם הוא אוכל משולחן גבוה. אתה אוכל לפני השם, מתנת השם היא תעשיר, היא הדבר הנכון, היא הסעודה האמיתית. אדם לא שבע מעודף קלוריות. אני מכיר לא מעט אנשים שאוכלים הרבה מאוד קלוריות ותמיד יישארו רעבים, ואחרים שאוכלים פחות קלוריות ונהיים שבעים. והשבע או הרעב הוא לא רק בא מכמות הקלוריות, אני לא מזלזל בכמות הקלוריות, אבל הוא לא בא רק משם, הוא בא גם מן העמדה הנפשית, איך אדם מתייחס לאוכל ואיך אדם מתייחס למזון, מה מקום יש לו בחייו. וכשהקדוש ברוך הוא אומר קח את המזון שלך והדבר הראשון שאתה עושה איתו, קח 10% ותביא אותו לירושלים, תאכל אותו לפני השם, כדי שתגדיר את האכילה שלך כאכילה לפני השם, ושם לפני השם צריכו לאכול אותו בטהרה, מעשר שני נאכל בטהרה בירושלים. וזאת נקודה משמעותית כדי להבהיר את המשמעות הזאת של מה זה לאכול לפני השם. המשנה במסכת אבות אומרת שלושה שישבו על שולחן אחד ואכלו ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מכות, ולעומת זה שלושה שישבו על שולחן אחד ואכלו כאילו אכלו מזבחי מתים, שנאמר כי כל שולחנות מלאו כי צועה וכו', השם ישמור. מה נאמר כאן? אדם יושב ואוכל, אדם יושב ואוכל, זה מצוין, אלא מה? שאם הוא אומר עליו דברי תורה על השולחן, אז הוא אוכל משולחנו של מכות ואז יש לו חיים. אם הוא לא אומר דברי תורה, אז כאילו אכלו משולחן מזבחי מתים חלילה, ואז בעצם אין כאן חיבור לחיים, אלא שכן חיבור למוות. מה המשמעות של זה? מה נותן חיים לאדם? אז בואו נגלה לכם את הסוד. מה שנותן חיים לאדם זה ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מה שנותן חיים לאדם זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. זה מה שנותן חיים לאדם, לא כמות הקלוריות שהוא אוכל. כמות הקלוריות לא תעשה או לא תיתן לו חיים. אדם יכול לאכול כמויות וזה יכול להיות זבחי מתים. אבל חשוב להדגיש שכשמדברים על שולחן שאומרים עליו דברי תורה, זה בדיוק כמו שדיברתי קודם, שולחן שאומרים עליו דברי תורה, אין הכוונה שתשב בשולחן, לא משנה עכשיו שולחן שבת או שולחן יום חול, תשב בשולחן ותגיד את כל הרכילות שבעולם ותגיד את כל ההבלים שבעולם, כן? ודקה לפני ברכת המזון עוצרים, צריכים להגיד דברי תורה, אז אומרים שלושה שישבו על שולחן אחד, אומרים את המשנה הזאת וכך מתארים את השולחן, חושבים שבזה פותרים את הבעיה. רבותיי, לא כך פותרים את הבעיה. שולחן שאומרים עליו דברי תורה זה לא שולחן שיש ברייק באמצע הסעודה ואומרים יאללה מי אומר לנו היום דבר תורה, זה יפה אבל לא זה. שולחן שאומרים עליו דברי תורה זה שולחן שכל ההתנהלות שלו התנהלות של תורה, ואז זה בכלל לא חשוב אם אמרת עצרת בצורה רשמית ואמרת דבר תורה רשמי, או שולחן שמה שמעניין אותנו כאן סביב השולחן זה מה דמות יש לשבת, מה דמות יש לנו כעובדי השם, מה דמות יש לנו כמי שחפצים באיזשהו משמעות רוחנית, באיזשהו שואר רוח של החיים. זה שולחן שאמרו עליו דברי תורה. וזו המטרה הראשית של מצוות מעשר שני. מטרה הראשית של מצוות מעשר שני זה להגדיר, להכניס, להחדיר לאדם את התודעה שמה שחשוב זה לא האוכל, מה שחשוב זה לפני השם. ואתם הדבקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מה שחשוב זה שאנחנו אוכלים מידו של הקדוש ברוך הוא. וזאת נקודה יסודית. במדבר כולם יודעים שאוכלים את המן שהוא לחם שמיים. כשמגיעים לארץ ישראל, והלחם בארץ ישראל גדל בארץ, נכון? מצאתי ראיה, מברכים המוציא לחם מן הארץ, כנראה שלחם בארץ ישראל גדל בארץ, נכון? ואז חושבים שכבר לא קשורים לשמיים. אבל אסור לנו לשכוח שהלחם של ארץ ישראל לא באמת גדל בארץ. הלחם של ארץ ישראל גדל בארץ, שמקבלת את מזונה מן השמיים, למטר השמיים תשתה מים. כך שגם מזונה של ארץ ישראל, המזון הארצי של ארץ ישראל, בעצם יונק מן השמיים. ואם אנחנו מפנימים את הנקודה הזאת, זה בדיוק מה שנאמר במעשר שני. במעשר שני אומר לנו, לקרוא את הפירות האלה ותביא אותם אל השמיים, אל המקום הכי קרוב לשמיים, אל המקום שבו הקדוש ברוך הוא בחר לשכן שמו שם, שהקדוש ברוך הוא מהשמיים יורד אל המקום הזה ומשכן שמו שם, ושם אתה אוכל לפניו. כדי להדגיש שאכילתנו היא אכילת שמיים. אכילה משולחן גבוה. זו בדיוק המשמעות. כשאדם מגיע לאכילה כזאת, הרי הוא מגיע למיצוי רצונו של הקדוש ברוך הוא. אבל דיברתי על זה קודם, שאמרתי שמעשר שני צריך לאכול בירושלים, בתנאי אחד הזכרתי, בטהרה, נכון? כי זה לפני השם, צריכים להיות טהורים. אבל יש עוד תנאי אחד, והוא תנאי חשוב לא פחות. צריכים לאכול את המעשר בירושלים בשמחה. מה כתוב? תסתכלו. ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון וביין ובשחר ובכל אשר תשארך נפשך, ואכלת שם לפני השם אלוקיך ושמחת אתה וביתך. והשמחה היא תנאי. אני מזכיר לכם מה שאת פרשת כי תבוא, שם כתוב לא אכלתי ואוני ממנו. אדם שהוא אונן, שהוא לא יכול להיות שמח, אסור לו לאכול מעשר שני. מעשר שני נאכל בירושלים בשני תנאים, בטהרה ובשמחה. לשמחה, מה זה עושה? למה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שנהיה שמחים? מה זה בכלל מושג של שמחה? מתי אדם שמח? מתי אדם עצוב? בדרך כלל אדם עצוב כשיש לו פגם מסוים, חסר לו משהו. כשאדם שמח, כשהכל טוב, נכון? אם החיים שלנו מלאי כל טוב, אז אומרים שאדם הוא שמח, נכון? מהי שמחה אצל הקדוש ברוך הוא? מה זה לשמוח לפני השם? תבדקו את זה. בדוק ומנוסה. בכל ספר דברים תמצאו הרבה פעמים את מצוות השמחה. לעולם לא תמצאו את מצוות השמחה ושמחת. תמיד. ושמחת בחגיך ושמחת בכל מיני וריאציות, תמיד יהיה כתוב ושמחת אתה וביתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. תמיד שמחה אומרת שאם אתה תשאיר את השמחה אצלך בבית והאנשים מסביב יישארו בלי שמחה, אין זו שמחה לפני השם. בואו תתרשמו קצת, נעשה את זה בזריזות. תסתכלו במספר 7, הוא השעון לרעתנו, אז בואו נעשה את זה זריז, כן? רק אני קורא כמה משפטי מפתח במספר 7 ומספר 8, ואני גם במספר 7 כתוב פירוש, אומר הרמב״ם על מצוות שמחת החג, אין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, כשהוא אוכל ושוטה חייב להכיל לגר, ליתום ואלמנה עם שאר העניים האומללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושוטה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש, אין זו שמחת מצווה אלא שמחת קריסו. ועליהם אומר הכתוב, הוא מביא פסוקים איומים שהכתוב הוא אומר שמחה כזאת לא רוצה אותה. עכשיו אני קורא את הפסקה האחרונה מן הזוהר, ואני ישר לטובת כולם אני אקרא בתרגום ישר לעברית. בואו ראה, בכל שאר הזמנים והחגים צריך אדם לשמוח ולשמח את העניים, ואם הוא שמח לבדו ולא נותן לעניים עונשו גדול, שהרי לבדו שמח ולא נותן בשמחתו לאחרים. עליו הכתוב אומר, וזרתי פרש על פניכם פרש חגיכם, או הוא אומר חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. אומר הקדוש ברוך הוא, מועדים כאלה, חגיגת מועדים כאלה שבה אדם משמח את קרסו ולא דואג לעם ישראל שמסביב, אז יש כאן גם בשמחה הזאת. ואם אני בא עכשיו לנקודה הזאת, אם עיקרו של מעשר שני הוא להביא את השמחה לכל בית בישראל, כי זה עיקרו של הדבר, אזי במעשר שני יש לנו מגבלה טכנית. מהי המגבלה? הוא צריך לאחל לפני השם. אז מה עושים? בתוך ירושלים יש עדיין כמה עניים שנמצאים בתוך העיר, ואלה צריך לדאוג להם כשאוכלים את המעשר. זה מה שכתוב כאן, ושמחת אתה וביתך והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו. הלוי שנמצא קרוב לשערים שלך אל תעזבנו, כי אין לו חלק בנחלה עמך, אז תן לו משהו לאכול. אבל מוריי ורבותיי, מה עושים עם עניים ולוויים וגרים ויתומים ואלמנות שנמצאים לא בירושלים? מה, הם לא מגיע להם? אז מה עושים? אומרת התורה, שנתיים תעשה את המהלך הזה. מחזורי המעשרות הם תלת שנתיים, א', ב', ג', מחזור אחד, ד', ה', ו', מחזור אחד. בהזדמנות אחרת נדבר על המשמעות של שני המחזורים האלה, יש לזה משמעויות עמוקות שלא נרחיב בהן עכשיו, הזמן אומר לנו שצריכים להפסיק. אבל אני אומר רק דבר אחד חשוב, וזו הנקודה המרכזית, שהמחזורים האלה אומרים לנו שנתיים מעשר שני, שנה אחת מעשר עני. שנתיים אתה אוכל בירושלים, והעניים שמזדמנים לך לפתח ביתך, זה גם כן תיתן להם. אבל שנה שלישית, תיקח את הכל, את כל ה10% האלה, ותיתן אותם לעניים שמפוזרים בכל רחבי הארץ. בכך מגיע מערכת המעשרות למערכת שמאוזנת, שמאפשרת מצד אחד את היכולת של האדם להנות מפרי עמלו מצד אחד, מצד שני להדגיש שעיקר אכילתנו היא לפני השם, ומצד שלישי להדגיש שברגע שאנחנו מקבלים מהשם אנחנו צריכים לדאוג לשמחה, שמחה שהיא ביטוי של שלמות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. והשלמות באה לידי ביטוי בזה שלא רק אני זוכה אלא גם אותם עניים דלים ועליונים שגם הם זוכים, ובלעדיהם אין מקום לשלמות בעולמו של הקדוש ברוך הוא. והנקודה הזאת הרמב״ם מדגיש אותה והזוהר מדגיש אותה בדברים חמורים, שאדם שרוצה לשמוח שמחה אמיתית לפני השם, לא תיתכן שמחה כשמשאירים קבוצות של אוכלוסייה מחוץ למעגלי השמחה. שמחה היא שלמות, ועם ישראל כולו כעם, כהנים, לוויים וישראלים, צריכים לחוש את השלמות הזאת. זהו המבט הכולל. עכשיו קיבלנו גם בדברים האלה שאמרנו בדיוק את החלוקה הזאת שבין פרשת קורח לפרשת ראה. פרשת קורח עיקר עניינה, כמו שאמרנו, הוא להסדיר תיחסי כהנים לוויים וישראלים, דהיינו כל אחד יש לו, יש משימות בעולמו של הקדוש ברוך הוא, משימות מקדשיות, משימות ארציות, וכל אחד צריך לבצע את משימותיו, ואחר כך פשוט לוקחים את הרכוש, את היבול, ומחלקים בין כולם. זוהי פרשת קורח. פרשת ראה נועדה למשהו אחר, זה כחלק מהמגמה הכללית של ספר דברים שלא נרחיב בה עכשיו, אבל המגמה הכללית של ספר דברים עיקר הבעייתה היא להסדיר עם שחי בארץ ישראל לפני השם. ועם שחי בארץ ישראל לפני השם, כי הארץ אשר אתה עובר לשמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא, היא וכו', כי עיני הארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא תמיד, הקדוש ברוך הוא משרה שנתו בארץ. ועיקר עניינה של ארץ ישראל, שאדם חי בארץ ישראל, שהוא חי לפני השם. ולכן הוא מביא את הפירות ואכילתו והנאות הארציות של העולם הזה, כולן יונקות מכוח החיבור לקדוש ברוך הוא. והחיבור הזה צריך להיות גם בטהרה וגם בשמחה. טהרה במפגש שלנו עם השם, ושמחה במפגש שלנו עם עולמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה בסופו של דבר להביא אותו לידי שלמות. והשלמות תבוא רק כשגם אותם עניים, יתומים ואלמנות, גם הם חלק מן המעגל של השמחה ושל האכילה ושל ההנאה. זה מה שנאמר כאן בפרשה שלנו. יישר כוח, כל טוב.